עוזרי מומחה ברפואת ילדים מהמרפאות מהמרכז הרפואי אסף הרופא. המון תודה לך דוקטור רייזלר.
תודה
רבה. להתראות. אנחנו עכשיו עם כן? עם מלי דנינו, מנכ"ל ניצן ומרצה בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה ומחברת הספר ההורה כמאמן, המסע של הורה לילד עם לקוי למידה ואו הפרעת קשב וריכוז. שלום מלי.
שלום.
כמו שהבטחנו, אנחנו עושים שיעור סדנה בתקשורת מיטיבה שפועלת כקסם על מערכת היחסים הלא פשוטה שבין הורים למתבגרים. שיחה ראשונה בסדרה, והפעם על תקשורת במצב של דחייה חברתית ובדידות. בנינו סיפור וסביבו נלמד. והנה הסיפור. סיוון היא בת 15, ילדה חכמה, מיוחדת, די שמחה. נערה טיפוסית ומתוקה, פרט לנקודה אחת שמטרידה מאוד את אמא שלה. חיי החברה אחר הצהריים דלילים מאוד, והבעיה היא באמת אחר הצהריים, כמעט ואין טלפונים, מפגשים עם חברות דלילים. היא בקשר איתן, גם לא הרבה באמצעות הפייסבוק. האמת, קצת, או יותר מקצת, היא מודגת, האם זה מספיק, איך לדבר איתה בכדי להבין מה קורה איתה, ואיך לעודד אותה לחיים חברתיים יותר מלאים. עכשיו, סיוון מודעת למצב החברתי שלה, היא לא מבודדת ממש, אבל נראה שהיא מעט בודדה. יש לה שני אחים, אח גדול בן 18 שמאוד פעיל ספורטיבית, ועולמו החברתי בחק הספורט התחרותי שם, ויש לו חברים, ויש לו חברות, והוא יוצא ומבלה, וזה המינון הוא מינון סביר, לא היסטרי. ויש לה גם אחות קטנה, בת 11, שהיא הפלפל החברתי של המשפחה, ילדה מרכזית בכיתה ובתנועה, וכזאת ילדה של אחר צהריים, שם יש לה חיי פעילות מלאים, ואימא מרגישה שלפעמים סיוון אפילו קצת מקנה. אימא של סיוון לא דואגת, היא חוששת שלסיוון יש בעיה בתחום החברתי, וזה ממש כואב, לא פשוט. בואי תלמדי אותנו, מלי, איך לשוחח איתה בנושא.
ננסה ללמד את האם, ולפני זה ננסה להבין מהם הסיבות למה שמספרת לנו אימא של סיוון. מה הסיבות שיכולות להיות שהתוצאה שלהם היא רשת חברתית דלה, לעתים איזושהי תחושה שאולי הילד לא מקובל מספיק, או המעמד החברתי שלו אינו מספיק גבוה. הסיבות יכולות להיות מגוונות. סיבה אחת יכולה להיות סיבה של ידע, פער בידע. ילדים שבעצם חסר להם את הידע החברתי שקיים אצל בני גילם, שהם מתקשים להבין מה הם צריכים לעשות כדי להיות שותפים למשחק עם אחרים. סיבה נוספת יכולה להיות הפער בביצוע, שגם כשהם בעלי הידע, הם לא יודעים ליישם את זה. זאת אומרת, אותו ילד שלמשל צריך לחכות בתור, אבל הוא בעצם מתקשה לעמוד בתור ויוצר בעצם מציאות שהקבוצה דוחה אותו. פעמים אחרות ייתכן שהילד מאמץ לעצמו סגנון התנהגות של ילד דחוי. זאת אומרת שהוא בעצם בעל הערכה עצמית נמוכה, ואז הוא בעצם לא מצפה שהקבוצה תקבל אותו, והוא מפרש את מה שהוא שומע או רואה כדחייה של הקבוצה ומגיב בהתאם לכך. חשוב מאוד לציין שאנחנו מבדילים בין בדידות לבין לבד. ייתכן שהילד נמצא עם הרבה מאוד ילדים וחברים, ואנחנו לא פעם שומעים את ההורים אחרי שיחה עם הילד שמספרים שהילד סיפר שהוא מאוד בודד, מרגיש בודד, כי אין לו חבר אחד משמעותי, אין לו את האחד שהוא יכול לסמוך עליו, ולכן התחושה שלו היא תחושה של בדידות, והרבה פעמים זה מסוג הבדידות הרגשית שהוא חווה. ולעיתים זה בסדר, אם יש לי חברה אחת זה בהחלט קשר מספק, ואני לא מרגישה לבד. לכן הצעד הראשון לעזור לסיוון, כן, זה לנסות לזהות את חוויית הבדידות שלה, לנסות להבין מה היא מרגישה ומה היא, איך היא מפרשת את המציאות הזאת. האם המציאות הזאת שאותה מתארת האימא היא מציאות אובייקטיבית של סיוון, או שמה שאנחנו הרבה פעמים פוגשים הורים שעושים השלכה לחוויית הילדות שלהם ומרגישים למקום רגשי וכואב, לאותו לאותו פסע שלא נרפא, והתחושה שלהם של הילד מאוד קשה.
מלי, לאור תיאור המקרה הזה, איך אנחנו יוצרים בבית דיאלוג כזה להתמודדות עם הקונפליקטים של הילדה עם עצמה, שלה איתנו, שלה מול החברה? באיזו שפה אנחנו אמורים לדבר? אנחנו לא תמיד יודעים את...
נכון. אני אתן לך דוגמה, ומשם נתקדם. אמא שסיפרה לנו באימון על הילד שלה, שצופה שוב ושוב בתוכנית הישרדות. היא אמרה, זה פשוט מטריף אותי. התוכנית הריאליטי הזאת, זה פשוט, אני לא עומדת בזה. המאמנת שולחת אותה לצפות ביחד עם הילד בתוכנית. ובעצם היא למדה שהילד הזה לומד לשרוד את החיים. הוא מבין דרך התוכנית אינטראקציות חברתיות, ויש שם עבורו הרבה מאוד למידה. אני חושבת שבמילים אחרות, אנחנו צריכים לפתח הקשבה לילד שלנו באופן כזה שנוכל להבין על מה הוא מדבר. הרבה פעמים אנחנו שומעים את מה שהוא אומר לנו, אבל אנחנו מיד מעבירים את זה למה שאנחנו חושבים ומרגישים. אחת הדוגמאות בסדנה שהייתה לי עם אמא, שישבה עם הילד שלה, והוא סיפר סיפור של הצלחה, ודרך סיפור ההצלחה הייתה צריכה למפות את הכוחות שלו. ואז היא באה ואומרת, כן, זה מה שחשבתי, הילד שלי יש לו רגישות מאוד גבוהה, מצד שני הוא קורא מפה חברתית, הוא מאוד ורבלי, ואלה הדברים שככה מאוד, גם בשיחתנו חשתי שהוא מאוד מאוד דומה לי, בדיוק אני כזאת.
היי כבר.
אבל כששאלנו אותה, מה הוא בדיוק אמר לך? אז היא אמרה, הוא אמר לי, וכששאלת אותו מה בדיוק עזר לך להצליח, להגיע למקום הזה, אז היא אמרה, הוא אמר שהוא היה נחוש, הוא היה דבק במטרה, הוא חברותי. אנחנו שמענו דברים אחרים לגמרי. הילד בעצם מדבר על היכולת שלו להתארגן באופן משימתי ולהתגבר על אותם בעיות וקשיים חברתיים שהם מתעוררים. הוא אומר, לי זה לוקח יותר זמן מאשר לאחרים. ואני חושבת שיש כאן איזשהו מפתח כדי להבין איך אנחנו נעזור לילד ועד כמה לעזור לו לפתור את הבעיות. עד כמה לעזור לו בחלק המשימתי יקל עליו, ופחות החלק האמפתי שבעצם לקח את האמא למקום של המודעות שלה עם עצמה ועם מה שהיא מרגישה ועם החוויות שלה.
אז זה באמת עניין של הקשבה, מלי? זה עניין של הקשבה?
אני חושבת שיש פה, בראש ובראשונה, אני חושבת שיש פה את העניין של הקשבה, ואני חושבת שההורה צריך לזהות את הקושי של הילד, לזהות את הרגשות שמתלווים לקושי הזה, לנסות להבין אותם ולעזור לילד וילדה להתנהל נכון יותר. הסיבות יכולות להיות מגוונות. אין לי כאן תמונה מלאה של סיוון. באיזו מידה לסיוון יש קישורים חברתיים. אנחנו יודעים שזה לא ברור מאליו שילד שהוא יכול להיות תלמיד מאוד טוב, שיש לו קישורים חברתיים. מה שבדרך כלל קורה גם בתוך המערכות
ילדה החינוכיות. ילדה מודעת, היא מודעת למצבה החברתי, היא לא מבודדת ממש, אבל נראה שהיא קצת בודדה. יכול להיות שזה בעיניה מתבוננת, אולי זה בעיניה שלהם.
יכול להיות. זה מה שניסיתי לומר, שיכול להיות שזה בעיניה שלהם, ובשביל הילדה זה בסדר, ובכל זאת ילדה בגיל הזה מצופה ממנה שיהיה לה רשת חברתית. רשת חברתית הוא גורם הגנה בגיל ההתבגרות. בגיל שיש פה כל כך הרבה בלבול, ובגיל שאתה משווה את עצמך לקבוצת השווים. אז יש פה באמת, יש פה שאלה, ויש פה נושא שהוא בצדק מטריד את האם, אבל הוא דורש בירור. ואני חושבת
איך עושים את הבירור הזה, מלי? איך אנחנו מבררים?
הבירור הזה נעשה בשיחה עם הילדה, כשבעצם הרבה פעמים יש לנו הזדמנויות במשפחה, גם בתוך המשפחה, לנתח אינטראקציות חברתיות. ועד כמה סיוון יודעת איך להתנהל בסיטואציה כזאת או אחרת, עד כמה היא מבינה את המפה החברתית, עד כמה היא זקוקה לעזרה, לתיווך, לידע, לסוג של מה היא תוסעים, ועד כמה, ועד כמה זה בסדר לה להיות כמו שהיא, היא מסתפקת בחברה אחת ומרגישה עם זה שזאת הבחירה שלה. זאת אומרת, צריך לכבד את הבחירה של הילד, אבל צריך לעזור לו במקום שהוא זקוק לנו. הרבה פעמים ההורים מתקשים לעשות את הדיאלוג.
כן, אנחנו לא יודעים ליצור קרקע של, שמאפשרת ביטוי חופשי של תחושות, רגשות, בלי שנכניס את עצמנו לתוך העניין הזה, נכון? זאת הבעיה. אנחנו צריכים לעבור כאן את התהליך של הלמידה של התקשורת המקרבת הזאת. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. אנחנו נהיים ביקורתיים, אנחנו נהיים שיפוטיים, אנחנו נהיים נורא רגישים ונורא רגשיים, וזה לפעמים חוסם.
נכון. אנחנו, הרבה פעמים אני קוראת לזה הפרדת צבעים. הצבעים מתשתשים. אני רואה את הילד דרך המשקפיים שלי, ואני רואה אותו לא בדיוק כמו שהוא. אני מרגיש אותו לא בדיוק כמו שהוא מרגיש. ונוצר פער ביני לבינו, והפער הזה בין הורים למתבגרים הולך ומתרחב ככל שהדיאלוג איתם הוא לא דיאלוג שמכוון לרגשות, למה אני מרגיש, למה אני חושב, לאיך אני מתנהל. ואני חושבת שהילדים ססים למפגש האינטימי המיוחד הזה עם ההורה שלהם, שהוא לא בא מהמקום של לשפוט ולבקר, אלא מהמקום של להקשיב ולראות אם אני מבין.
איך אנחנו מסרטטים?
ולבדוק את זה.
מלי, איך אנחנו קובעים את הקו הזה בבית, בלי שהוא יהיה מטושטש בינינו ובינם?
בזה שאנחנו קודם כל מודעים לעצמנו, ובזה שאנחנו מבינים איך אנחנו תופסים את הילד, איך אנחנו תופסים את הקושי, אפילו כותבים לעצמנו מה אנחנו חושבים בעניין הזה. אבל כשאנחנו באים אל הילד שלנו, אנחנו מנסים לברר איתו ובודקים את ההבדל. וההבדל בין, בין תפיסת הילד את עצמו לבין התפיסה שלי כהורה אותו, שם נמצא הדיאלוג. וזה מדהים כמה זה חוזר על עצמו, שההורים שכל כך בטוחים שמכירים את הילד שלהם, לא מכירים אותו. לא מכירים אותו באמת ועד הסוף. והעובדה הזאת בעצם יוצרת מצב שהילד מרגיש מיואש מלחזור ולדבר על הדברים ולחזור על אותם דברים עוד פעם ולשמוע את אותם דברים שוב מההורה. והדיאלוג הזה פשוט בשלב מסוים ההורים באים אלינו ואומרים, הבעיה הכי קשה שלנו שאין לנו תקשורת עם עם הבן שלנו מתבגר, אנחנו מפחדים מאוד לאבד אותו. אז קודם כל אנחנו מרגיעים אותם שאתה לא מאבד את הילד שלך כל כך מהר, ולא מאוחר אף פעם להתחיל בתקשורת מקרבת. תקשורת מקרבת זה גם תקשורת בשפת אני. זה תקשורת שבה ההורה מדבר גם על הרגשות שלו. הוא נותן איזשהו מודלינג, איזשהו מודל לחיקוי עבור הילד שלו. ועוזר לו בהתמודדות שלו, ואיכן שהוא זקוק לעזרה. ואני חושבת שדרך הסיפורים, דרך סיפור אחד של התמודדות של סיוון, שאפשר יהיה להבין מתוכו ולהפיק הרבה מאוד מידע שאיתו אפשר להתקדם הלאה ולהבין הלאה, ולנתח את הדברים מנקודת המבט שלה.
בכל זאת, מלי, יש דרך לעזור לסיוון בהתמודדות החברתית שלה.
אני בטוחה. אני בטוחה שיש דרך. יש היום גם תוכניות שעוסקות בעבודה רגשית עם ילדים. אנחנו מפתחים עכשיו תוכנית שתשלב גם אימון בחדר כושר וגם עבודה קבוצתית עם ילדים במטרה לספק להם הזדמנויות ללמידה חברתית. אני חושבת שפחות ופחות ילדים היום יודעים איך להסתדר בחברה. אני חושבת שגם העידן שלנו שהוא משופע בטכנולוגיה, והילדים נמצאים במסנג'ר ובפייסבוק ובאי-סי-קיו, לא תמיד יוצר את ההזדמנות הנאותה למפגש החברתי, ולכן חשוב לפעמים לאפשר מסגרת חברתית כזאת שיש בה למידה, ומתוכה אפשר לצאת אל העולם ולהתנהל אחרת.
איך קראו לזה פעם שהיינו קטנים? שיעור חברה? עכשיו זה היה שיעור חברתי, נכון?
נכון, היה שיעור חברה. היה שיעור חברה. היו צופים, אני לא יודעת אם את היית בצופים או בתנועה.
הייתי. זה מאוד בעלייה. וגם המודעות להם, וגם ההצטרפות אליהם, אני יודעת את זה גם מהבית, אבל זה לא מתאים לכולם, נכון? מה לי? זה לא מתאים לכולם. והבעיה עם אלה שנשארים קצת מחוץ למחנה, וקצת מרגישים שהם לא כל כך...
שהם קצת
אוטסיידרים. אני חושבת שזה בדיוק הבעיה, לא יודעת אם בדיוק, של להגדיר, כמו שאת אומרת, אין מספיק נתונים על סיוון, אבל המודעות שלה עושה כמעט את רוב הדרך, וגם האימא הנפלאה שהיא... רוצה לדעת איך מדברים איתה, מה עושים איתה, איך מתקרבים אליה. ומתי תיכנס לתוכנית הפעילות החברתית שלכם לתוך, תיכנס לתוך מערכת החינוך?
לא, זאת פעילות מטעם ניצן, ואני מקווה שהיא תיכנס בקרוב, בתוך חודשים ספורים. אנחנו גם מכשירים גם מורים לעבודה רגשית עם תלמידים בכיתה. כן, אנחנו חושבים שגם למורים אין כלים להקשבה לתלמידים, ולא תמיד יש את השעות, אבל גם כשיש את השעות, המורים צריכים את העזרה וצריכים ללמוד איך להקשיב לתלמידים שלהם.
זה נפלא שאתם נותנים את דעתכם לערכים המוספים האלה של הילד.
נכון.
מלי דנינו, זה פגישה ראשונה, אנחנו עוד נשוב וניפגש, יש לנו עוד המון על מה לדבר. תודה מלי, מנכ"ל ניצן ומרצה בחוג ללקויות למידה באוניברסיטת חיפה. התוכנית היא שידור בהתבגרות, אלה מסר 03-0666258, והכתובת האלקטרונית א.מתבגרים@gmail.com, קצת מוזיקה ונמשיך.
יש מקום אחד קטן ומיוחד שבו את נוגעת, תחבקי את זה, הילד העטוב המתוחד צורף קשרים כי באת מולדת, כי יש לך עדינות ויש לך עיניים טובות, עכשיו אם תתקרב
אנחנו כאן ברשת א' של כל ישראל, שידור בהתבגרות. רזי בן יעקב, מנהל מחלקת הדור הצעיר בקיבוץ הדתי. שלום רזי.
שלום שלום.
הקיבוץ הדתי הפיק מערך הדרכה לבני נוער על ערך הסתפקות במועט. רזי, אתה מנהל מחלקת הדור הצעיר בקיבוץ הדתי, וספר לנו על בני הנוער מהקיבוצים הדתיים, אחר כך